ערב טוב, אנחנו הערב נעסוק קצת בסוגיית עמלק. אנחנו בשבת זכור, לקראת שבת זכור, מחות ימחה את זכר עמלק. וידוע שהתרגום, אם אפשר לומר, של המילה עמלק, לפי אחת הדעות, זה עמלקיה. עמלקיה, הלצנות. עמלצנות. וחז"ל עיגנו את הדברים בפסוק, אם תראו רגע במקום מספר אחד, בספר משלי, בערך שורה שמינית מלמעלה, לץ תקה, כן, הפסוק אומר, לץ תקה ופתי יערים. אומרים חז"ל, לץ תקה זה עמלק. זאת אומרת, עמלק הוא בעצם לץ. הוא, הייתי אומר, האישיות הלצנית. ושנראה בהמשך שהאישיות הזאת נחלקת לשניים, לקלות ראש ולשחוק. קראנו זה בכותרת הראשית שחוק, אבל אולי הכותרת היותר מדויקת זה דווקא לצנות. אז בעצם יוצא שהמלחמה בעמלק היא המלחמה בלצנות, המלחמה בשחוק, המלחמה בקלות ראש. תכף נראה מה המשמעות של זה. אז קודם כל צריך להבין בכלל מה זה שחוק ואיך אנחנו באמת אמורים להיאבק בשחוק הזה, בקלות ראש הזו, בלצנות הזאת. נראה לי שאני לא אתם, אם אני אומר שאנחנו חיים באיזה תרבות כזאת שמקדשת, הייתי אומר במחאות, מקדשת את הלצנות, את השחוק, את קלות הראש, כאילו, אני אומר זה בשפה של אחר ויותר לדייק את זה, תעשה מה שבא לך, בקיצור. תזרום. כן, הבעיה שזורמים, אז מגיעים לכל מיני כיוונים. אז באמת א' צריך להגדיר מהו השחוק, וב' איך באמת אנחנו נלחמים בשחוק הזה. אז בואו נתחיל. אז יש לפנינו שני חלקים משני פרקים בספר צדקת הצדיק, פרק ר' נ"ט, יש פה את חלקו, והפרק הבא, פרק ר' ס', גם את חלקו, עוסק בדיוק בסוגיות האלה. אומר רב צדוק כך, כמו ששורש כל דבר טוב הוא האמונה, שבו פתחה התורה, אנוכי, השם אלוהיך, שלא בלשון ציווי, כלומר לא צריך לצוות על זה, אלא זה דבר ברור. כמו שאנחנו אמרנו בהרבה מאוד פעמים, הרבה מאוד פעמים, שהמילה אמונה, השורש שלה הוא אמן. והמשמעות של המילה אמן, המשמעות של המילה אמן היא כפולה. מצד אחד אמן, אמת, למשל, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדיבורו, הכל נהיה בדברו. אמת. אמת שהקדוש ברוך הוא ברא עולם בדיבור, ויאמר אלוהים יהי ויהי. ולא כמו בני אדם שבונים את דברים במעשים, בפעולות מעשיות. הקדוש ברוך הוא דיבר, ברוך שאמר והיה עולם. אז קודם כל הפירוש הראשון של המילה, של השורש אמן, זה אמת. ב' יתגדל ויתקדש שמו הגדול, שמי רבה, אמן. מה המשמעות של המילה אמן פה? כן יהי רצון. הלוואי שזה יקרה. אני רוצה שזה יתגשם, וכדומה. זאת אומרת, השורש אמן של המילה אמונה, היא בעצם השאיפה, אם אפשר לומר, להיות שייך לאמת, ולגלות את האמת במציאות. אמת, במצב האובייקטיבי, באידיאל הצרוף הייתי אומר, והמטרה שלנו שאותה אמת תתגלה במציאות המעשית פה בעולם שלנו, אמת כן יהי רצון. לכן ברור ששורש כל דבר טוב הוא אמונה. מה זאת אומרת? זה לא איזה משפט של סמינריון, אלא שורש כל דבר טוב הוא האמונה. זאת אומרת, השייכות אל האמת, כלומר קודם כל הייתי אומר לימוד האמת, השכנוע שזה האמת, ממילא השייכות אל האמת, כלומר האמת כבר נמצאת בתוך האדם, והמחויבות של האדם לגלות את האמת במציאות. אמן, אמת כן יהי רצון. ולכן שורש כל דבר טוב הוא השייכות אל האמת, וברגע שהאדם מבין את האמת, משתכנע שזאת האמת, שייך אל האמת, ורוצה לגלות את האמת הזאת בפועל, אז הוא שייך, אומר רב צדוק, לאנוכי השם אלוהיך, אשר רציתי חמרת מצרים, שבעצם לא צריך לצוות על זה, כי ברגע שאנחנו משתכנעים במשהו שהוא נכון, שהוא אמיתי, אז אנחנו לא צריכים איזה ציווי חיצוני כדי להאמין בזה וכדי לבצע את זה בפועל, אלא זה אמור להיות כל כך טבעי לנו, כל כך בוער בקרבנו, שלא צריך לשכנע אותנו ולכפות עלינו לעשות את זה. לכן, אנוכי השם אלוהיך, אומר רב צדוק, לא יכול להיות ציווי. יש כאן עוד קטע שדילגנו מקוצר הזמן והמקום. בכל אופן, כמו ששורש כל דבר טוב הוא האמונה, האמונה בין במובן של האמת מצד עצמה, ובין במובן של המחויבות שלנו להיות שייך אל האמת הזאת, ולגלות אותה, להגשים אותה פה בפועל, אמת כן היא רצון. אז כמו ששורש כל דבר טוב הוא האמונה שבו פתחה התורה, אנוכי השם אלוהיך, שלא בלשון ציווי, כי זה כל כך טבעי, כל כך פשוט, אז לא צריך להכריח על זה ולא צריך לכפות על זה. וידוע גם כן בזוהר על הפסוק, זה השער להשם צדיקים יבואו בו. מה זה השער? איזה שער? מהו השער? זה השער. בסדר, מה זה שער? שער, כניסה. מהו השער שדרכו אנחנו אמורים להיכנס ולפגוש את השם? אז מתרגם הזוהר, זה השער להשם צדיקים יבואו בו, דתרעה, השער, הוא מידת האמונה. כלומר, אדם שלא שייך לאמת, בין קודם כל בהבנה ושכנוע ושייכות, ואחר כך לא מגלה את זה במציאות, אז הוא בעצם לא שייך הוא לא יכול להיפגש עם השם, הוא לא יכול להיות השליח של דבר השם. אז אם זה ככה, יוצא, ששורש כל דבר טוב, היא האמת. עם ישראל הוא ראשית הופעת האמת, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. לעומת זאת המלאק, כך, אז כמו ששורש כל דבר טוב הוא האמת, האמונה, כך שורש כל דבר רע הוא לצנות. תכף יגדיר רב צדוק הגדרה מה זו לצנות. שהוא הפך האמונה שהוא מתלוצץ מכל דבר. זאת אומרת, אני אומר את זה רגע בשפה שלי, היום קוראים לזה אולי במילה אחרת, קוראים לזה ציניות. זאת אומרת, לץ, הגדרה לפי זה של המושג לץ, זה אדם או תפיסת עולם, לא משנה כרגע, שלא מתייחסת לשום דבר ברצינות. שום דבר מבחינתה הוא לא אמת, כי אם הדבר היה אמיתי, אז א' הוא נכון, ב' אני צריך להיות שייך אליו, ג' אני צריך להגשים אותו. אבל ברגע שאני לא רוצה להיות שייך לאמיתות ולהגשים את אותם אמיתות, אז בעצם אני לץ. אני מתלוצץ מכל דבר, לא עושה מדבר כלשהו חשוב. תכף זה יתברר יותר. לכן שורש כל דבר רע הוא לצנות, שהוא הפך האמונה שהוא מתלוצץ מכל דבר. וזה טעם ראשית גויים עמלק. כלומר, מה אל מול הראשית שהיא ישראל, קודש ישראל, השם ראשית תבואתו, שבא לידי ביטוי באמת, אמת ברעיון ואמת בהגשמה, מול הראשית הזאת יש ראשית גויים עמלק, כמו שאמרו שהוא הפך האמת, הלצנות היא ההחשבה של שום דבר, כלומר אין שום דבר חשוב בעולם, שצריך לחיות למענו וצריך אולי גם למות למענו וכו'. אז כך שורש כל דבר רע הוא לצנות, שהוא הפך האמונה שהוא מתלוצץ מכל דבר, וזה טעם ראשית גויים עמלק, שהראשית הזאת עומדת אל מול קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, ראשית מול ראשית, ישראל מול עמלק. כמו שאמרו במדרש שהזכרנו בהתחלה, על פסוק לץ תקה, זה עמלק, ופתי יערים, זה יתרו. אם כן, מה זה פתי? ושמעתי, אומר רב צדוק, דה פתי הוא המאמין, הוא המאמין בכל, כמו שאנחנו נוהגים להאמין, לומר פתי מאמין לכל דבר. ויתרו אמרו עליו חכמים, תכף נראה, שהוא הכיר את כל העבודות הזרות שבעולם, והוא האמין בכולם. הוא באמת האמין. כלומר, הוא היה בטוח שבכולם יש צד של אמת, ומצד האמת, בכולם יש גרעין של אמת, יש מקור אחד לכל האמונות האלה. אז ושמעתי, דה פתי הוא המאמין בכל, כמו שנאמר, פתי יאמין לכל דבר, גם פסוק במשלי, ויתרו לא הניח עבודה זרה שלא עבד אותה, שהאמין בכל. ובאמת, בכל אחד מהצדדים האלה, יש איזה ממד, איזה גרעין, איזה התחלה של אמת. הרבה שאתה הופך את זה להכל, אז יש כאן בעיה. ולא לאדם שהוא שייך אל האמת, כלומר, אדם שמחפש את האמת, שייך אל האמת, והוא כרגע מאמין בהרבה מאוד דברים שהוא חושב שהם אמת, למרות שבעצם יש רק אמת אחת, האדם הזה יש לו תקנה. למה יש לו תקנה? כי הוא לפחות שייך אל האמת, אז ברגע שהוא יגלה שיש איזה ממד שהוא חושב שהוא אמת, שהוא לא אמת, והוא דבק באמת, אז הוא ילחם בשקר הזה שהוא חשב עד היום שהוא אמת. כלומר, אדם ששייך לאמת, יש סיכוי שגם כשהוא שייך למשהו שהוא חושב שהוא אמת, שהוא לא אמת, כשהוא יזהה שזה אמת והוא ידבק באמת, כי זאת מידתו, הוא אמת, אז הוא ילחם באותו שקר שהוא חשב עד היום שהוא אמת. אבל אדם שהוא לא שייך לאמת בכלל, אז לכאורה אין לו תקנה. לכאורה לציניקנים אין תקנה. ללצנים במובן הזה אין תקלה, אין תקנה. למי שהוא קל ראש, תכף ניכנס לזה, קל ראש ההפך מכבד ראש, כובד ראש, קלות ראש. הראש שלנו אמור להיות כבד, כבד זה דבר משמעותי, דבר רציני, הראש הוא ביטוי לשכל, לחוכמה, למחשבה, להשקפת העולם. אז יש אדם שמתייחס לראש שלו בכבדות, לשכל שלו, לחוכמה, למחשבה בכבידות, הוא מבין שבעצם הכל מתחיל מהאמיתות שעליהם הוא שייך. אז הוא נותן כבוד, הוא נותן כובד וכבוד לראש. אבל יש אדם שהוא מקל בראש, הוא קל ראש. הוא עושה את הראש קל. לא המחשבה, לא החוכמה, לא השכל, הם אלה שאמורים לנהל את החיים. הוא מזלזל, הוא מקל בראש. אז אדם כזה, תכף נראה, אז מה בעצם הפתרון איתו? לכאורה אין עם הלצנים פתרון. כלומר, רק אדם שיש לו איזושהי שייכות לאמת, יש סיכוי שגם כשהוא שייך לשקר, הוא יתפקח מזה, ואז היות והאדם הזה יש לו בו ממד של אמת, אז הוא ירצה להיות שייך לאמת, ואז הוא יאבק בשקר שהוא חשב שהוא אמת. בסדר? זה אפשר להבין. אבל אדם שכביכול הוא לץ, כמו המלאק, אז מה הפתרון איתו? לכאורה אין שום פתרון. מה, תשכנע אותו? שום דבר. אולי רק כדי לסבר את האוזן. הרמח"ל בפרק ה' בספר מסילת ישרים, כשהוא מדבר על מידת הזהירות, אז בפרק ה' הוא מדבר על מפסידי הזהירות, אז הוא אומר שיש שלושה מפסידים את הזהירות. האחד זה הטיפול והטרדה העולמית, נקרא לזה הצרכים וההכרחים שלוקחים את הכוחות ואת הזמן וכו' בחיי האדם. הדבר השני זה השחוק והלצון, זה לעניינו תכף נקרא כמה משפטים, והדבר השלישי זה החברה הרעה. נעזוב את זה כרגע. לגבי השחוק והלצון, יש בו הרבה דברים מה לומר, אבל אני אולי קורא כמה שורות. וזה המפסיד, עמוד ממי בהוצאה שלפניי, זה המפסיד השחוק והלצון, שזה בעצם המלך. וזה המפסיד אף על פי שהוא היותר כללי. הנה הוא היותר קל למי שרוצה להימלט, שימלט ממנו. זה המפסיד הראשון של הטיפול והטרדה העולמית. אך השני, השחוק והלצון, הנה הוא קשה מאוד, והוא השחוק והלצון. למי דומה האדם הלץ, האדם שעושה שחוק, תכף נראה משחק מכל דבר. כי מי שטובע בם, מי שהוא טובע בתוך השחוק והלצון, הוא כמי שטובע בים הגדול, שקשה מאוד להימלט ממנו. למה? למה זה כוח חמור? למה הרמח"ל משתמש בביטויים כוח חריפים? כי הנה השחוק, הוא מאבד את לב האדם. למה? עד שכבר אין הטעם והדעה מושלת בו. אדם שהשתלטה עליו הלצנות והשחוק, הוא אדם כזה שאין לו לב, אין לו טעם ודעה, תראו איזה משפט, והרי הוא כשיקור או שוטה, שהמכנה המשותף לשניהם, שהם חסרי דעת. נכון, אדם שיקור חסר דעת. המהר"ל כותב, שותים מהם בפורים להסיר את השכל. תכף נגיע לפורים. ושוטה, הוא אדם שחסר לו שכל. אם כן, הכוח שאמור לנהל את חייו של האדם שהוא השכל, הכוח הזה לא נמצא אצל הלץ. הוא לא מוכן להשתמש בכלי השכלי להכריע מהן האמיתות שלמענם צריך לחיות. והרי הוא כשיקור או שוטה אשר אי אפשר לתת להם עורמה או להנהיגם. למה? כי אינם מקבלים הנהגה. רבותיי, זה משפט חמור. כלומר, אדם שהוא שיקור או שוטה, אי אפשר להנהיג אותו. כי הכוח שאמור להנהיג את האדם, בין אם הוא מנהיג את עצמו ובין אם אחרים, יכולים להנהיג אותו והוא יקבל את הנהגתם עליו, זה השכל. אתה מדבר עם אדם, אתה משכנע אותו, אתה אומר, תשמע, אתה מבין מה המשמעות של מה שאתה עושה? לכו תנסו לשכנע אדם שיקור. יש לנו עוד שבוע וחצי דוגמה לדבר. מה יש לי? אין לי מי לדבר. ברור, למה אין לי מי לדבר? כי השכל, שהוא הכלי שמנהיג את האדם, איננו. אז אין דו שיח בכלל, למי אתה מדבר? אל הגוף? אין לי מי לדבר, כפשוטו. ולכן האדם הזה הוא טובע בים הגדול, שקשה מאוד להימלט ממנו. והרי הוא כשיקור ושוטה או שוטה, אשר אי אפשר לתת להם עורמה, עורמה הכוונה חוכמה, או להניגם, כי אינם מקבלים הנהגה. טוב, יש פה עוד הרבה דברים חמורים. אני מדלק טיפה. למה הדבר דומה? אומר הרמח"ל, ותראה כשי על הצון והשחטתו הרבה. למה דומה האדם הציניקן, האדם הלץ, ששום דבר מבחינתו לא חשוב, יעני בלשון החבר'ה עושה מה שבא לו. לא דופק חשבון לכלום. גם לא לעבודה. אדם כזה הוא לא הולך לעבודה, לא משך לעבודה. הוא קם בבוקר, הוא מחליט מה הוא עושה. כלומר, הוא קם בצהריים בדרך כלל, לא אחרי צהריים. ותראה כשי על הצון והשחטתו הרבה. למה הדבר דומה? כי כמו המגן המשוח בשמן, למשל אחד שם על עצמו שכפץ, ומשך את השכפץ, משך בלשון משיכה, משך אותו בשמן. עכשיו, כל חץ שיורים על השכפץ הזה, לא יחדור את השכפץ. למה? כי ברגע שהחץ יגיע לשמן, השמן יחליק את החץ ויסיט אותו לצדדים, ואז האדם הזה לא ייפגע. אומר הרמח"ל, זאת ההגדרה של אדם לץ. זה כמו אדם שמשך את עצמו באיזשהו שמן, נקרא לזה שמן הציניות, בסדר? ויורים אליו חיצים, והם בכלל לא נוגעים בו, הם לא שייכים אליו, אין לו שכל. הממד שנקרא אמת לא רלוונטי אצלו בכלל. ותראה כשיהיה לצון משחטתו הרבה, כי כמו המגן המשוח בשמן אשר ישמיד ויפיל מעליו החיצים ומשליחם לארץ ולא יניח אותם שיגיעו לגוף האדם, כן הלצון בפני התוכחה והמרדות. אני בטוח שכל אחד מאיתנו נפגש פעם בסיטואציה כזאת, שהייתה איזו סיטואציה שפלוני נגיד היה איזה לץ בחבורה, ואתה מנסה לדבר איתו בעניינים של, של דעה, של טעם, של שכל, בואי נה חביבי, תסדר קצת העניינים יותר נכון וכו', והוא זורק לך איזה חצי משפט ומפיל את כל מה שאתה אמרת. זה מה שחזל אמרו, לצנות אחת דוחה אלף תוכחות. למה? כי אין בכלל תקשורת, אין נקודת השקה, אין נקודת יחס. אני מדבר ממקום של חוכמה, הוא אין לו חוכמה. הוא משך את עצמו בשמן וכל חוכמה הוא מסיט אותה מיד, החץ נופל. אז לצנות אחת דוחה אלף תוכחות, כי תוכחה היא תוצאה של השכל. לצנות היא התנגדות אל השכל. ישראל זה אמת, זה אמונה. עמלק זה עמלק, כי עמל לצנות. אין אמת. ולכן כי בלצנות אחד ובשחוק קטן יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררות וההתפעלות. שההתעוררות וההתפעלות היא קודם כל נובעת מהשכנוע השכלי ואחר כך מהלב שמתפעל מזה. אבל האדם הזה הוא בכוח הלצנות יפיל הכל לארץ ולא יעשה בו רושם כלל. ולא מפני חולשת העניינים. ולא מפני חסרון הבנת הלב. אם היה מפעיל אדם הזה את השכל, אז היה אפשר לתקשר איתו. אלא מפני כוח הלצון, האורס כל ענייני המוסר והיראה. אומר הרמח"ל דבר מזעזע, בשם שלמה המלך. התחלנו בשלמה המלך. אז מה הפתרון עם הלצנים? מה הפתרון עם הלצנים? אומר הרמח"ל, וכבר גזרו עומר זיכרונם לברכה, חכמים זיכרונם לברכה, בגמרא בעבודה זרה, שהלץ מביא האיסורים עליו. אין פתרון ללצנים אלא איסורים. איסורים הכוונה קשיים, מכות. למה? כי לדבר אחד הם יהיו חייבים להתייחס ברצינות. וזה לכאבים שלהם. אין להם ברירה, כואב. לכאב מתייחסים ברצינות. והוא מה שאמר שלמה המלך, והוא מה שכתוב בעצום המבאר בפירוש, נכונו ללצים שפטים. זהו. שכל, שכנוע, התעוררות הלב, לא רלוונטי. רק מכות. מכות ואיסורים, זהו. כי זהו דבר שהדין נותן אותו, כי מי שמתפעל מן ההתבוננות ומן הלימודים, אינו צריך שיתייסר בגופו מן ההתבוננות הכוונה, מההתבוננות במציאות החיצונית, מהניסיון, מן הלימודים, מהחוכמה. אדם כזה לא צריך איסורים בגופו, כי כבר רשום מחטותיו, בלי זה מכוח אירועי תשובה שיוולדו בלבבו, על ידי מה שיקרא או שישמע מן המוסרים והתוכחות. אך הלצים שאינם מתפעלים מן התוכחות מפני כוח לצנותם, אין להם תיקון אלא השפטים, הכאבים שלהם. כשכואב, אין ברירה, חייבים להתייחס ברצינות לכאבים. שאלה לא יהיה כוח בלצנותם לדחותם מעליהם, כאשר ידחו המוסרים. את המוסר הם ידחו, את הכאבים הם לא ידחו, כי זה כואב. כן יוצא, אנחנו מתחילים להתקדם, יוצא דבר חמור מאוד, שבעצם המלאק, זה עם כזה, והיום אנחנו לא יודעים הרי מי זה המלאק, כי סנחריב בלבל את האומות. אז לכן אמרו חכמים שבדורות, מאז שסנחריב בלבל את האומות, אנחנו לא יודעים גנטית, ביולוגית, מי הוא מאיזה עם. אבל התופעות, ההתנהגויות, ודאי מצויות בין העמים. כלומר, הייתי אומר ככה, התכונה העמלקית, לפי הכיוון שאנחנו הולכים היום, היא תכונת הלצנות. היא התכונה שעושה משום דבר חשוב. שום דבר לא חשוב. שום דבר לא אמת. איך פעם שר מי ששר, מאז בו חשם חזר בתשובה? אין שום דבר אשר כדאי למות למענו. לא. יש דברים שכדאי לחיות למענה, ולפעמים, חס ושלום, גם למות למענה. כן. אני שוכב לי על הגב, עוזב וכו'. אין שום דבר אשר כדאי למות למענו. נכון? גדלנו על השיר הזה, כחלק מאיתנו, אפילו לא שמנו למה אנחנו אומרים. זה ממש שיר כפירה הדבר הזה. המילים האלה איזה מילות כפירה. אין שום דבר אשר כדאי לחיות או למות למענו. אז יש מה אנחנו חיים. טוב, זה לא משנה מי אז אמר. זה לא הנושא. ולכן אומר רב צדוק, שהאדם הזה, מי שיש לו אמונה, כמו יתרו, אפילו שהוא עובד עבודות זרות, כמו שחזל אמרו, כל עבודות הזרות שבעולם, שהאמין בכל, אבל יש לו תקנה, ולא יש תקנה, שיערים, כלומר יערים, יתחכם, להאמין בהשם אמת, על ידי הקעת הלץ, על ידי הקעת הלץ, שהוא שאין מאמין כלל. כלומר, מכוח האמת, אתה נלחם במי שהוא לא אמת. בסדר? או באמונה שלו אמת. אבל מה נעשה עם מי שאין לו את האמת הזאת, עם המלאכיה? מה נעשה עם המלאק? וזהו ראשית, וזה ראשית והתחלת לכל כוחות הרע דגויים. לכן היסוד, אם אפשר לומר, של אומות העולם, מהבחינה הזאת, שהם מבחינת המלאק, שהם פחות שייכים אל האמת. המלאק הוא הקצה של הקצה שלהם. לא שייכים אל האמת ולא מוכנות, ולא מוכנים לחיות ולמות בשביל האמת הזאת. אלא זה... לא כל כך, הדברים לא חשובים. לא רוצה להגיד בצורה קצת קיצונית, אבל מתעסקים עם המסביב של החיים. עם המעטפת של החיים. שזה יכול להיות הכלכלה, זה יכול להיות הכבוד, זה יכול להיות כל מיני רבדים חיצוניים. טוב, אז אנחנו מתחילים להבין מה המלחמה עם המלאק. המלחמה בין ישראל למלאק היא המלחמה בלצנות. היא המלחמה בשחוק. היא המלחמה בקלות ראש. עם ישראל בא לעולם לגלות אמת, והמלאק בא לעולם להיות ציני. זאת המטרה שלו. ואנחנו בעצם נלחמים מלחמת המלאק. בזה, על זאת המלחמה. עכשיו רב צדוק מתחיל קצת יותר לפרק. אם כן אמרו חכמים, שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערווה. יש הרבה מה לדבר על המאמר הזה של רבי עקיבא. אפשר גם ללכת בכיוונים אחרים, ששחוק זה עניין אחד וקלות ראש זה עניין אחר. אבל כאן רב צדוק הולך ששחוק וקלות ראש זה שני ממדים של אותו נושא, של לצנות. וזה ראשית והתחלת לכל כוחות הרע דגויים, וכתם שחוק וקלות ראש מרגילים לערווה. מה ההבדל בין שחוק לקלות ראש? אם שניהם סעיפים של הלצנות, של הציניות, של חוסר הרצינות, של אי השייכות אל האמת, שהכל אני עושה מה שבא לי ולא מתייחס לשום דבר בכובד ראש. מה ההבדל בין שחוק לקלות ראש? כי לצנות חלוק לשתיים. הלצנות היא חלוקה לשני ממדים. צד אחד של הלצנות שחוק, צד שני של הלצנות קלות ראש. זאת אומרת, מתחיל קודם כל בקלות ראש. קודם כל בשב ואל תעשה. יש לצנות שהיא לא קום עשה. אדם לא פועל פעולה. הוא פשוט לא עושה משהו. מה הוא לא עושה? מה זאת אומרת? דהיינו, שב ואל תעשה, היינו פריקת עול ללך בשרירות ליבו. בקיצור, קוראים לזה היום. תתייחס אל החיים בקלות. הוא לא הולך לעשות משהו במרכאות חיובי נגד. הוא פשוט לא עושה בעד. הכל אצלו קל. הכל אצלו נעים. איך קוראים לזה החבר'ה היום? סבבה. הכל סבבה. ולא מצחיק בכלל, זה תרבות שלמה. אנחנו לא מודעים לזה, אנחנו שבועים בתרבות הזאת. זה שהכל צריך להיות נעים ומלטף ונוח. איך החבר'ה אומרים? לא מתאים לי. רגע, מי אני בכלל שאני אבחר את מה שמתאים לי? חוץ מזה, מלא, אם היינו בוחרים מתאים לי מה שמתאים לריבונו של עולם, שהוא ברא בנו, שיתאים לדבר. אבל לא מתאים לי, זה מה שנקרא, אין לי כוח, עזוב אותי, אני חשק. מי אנחנו בכלל שנגיד לא מתאים לי? זה בדיוק הנקודה. אז יש אחד שהוא בשב ואל תעשה. קלות ראש, מה זה קלות ראש? קל ראש, כמו שאמרנו מקודם. לא נותן לראש את הכובד שלו, את המשקל שלו. אין לו ראש כבד. הוא לא נותן לשכל, למחשבה, להשקפת העולם, לאמיתות, לערכים, לאידיאלים שבהם הוא צריך להאמין ואותם הוא צריך לחיות. הוא לא נותן לכל זה מקום. הכל קל, הכל קל, 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 קל. להעביר, יאללה, הלאה, בדיל ויעבור. אז זה שב ואל תעשה, קלות ראש. כי לצנות חלוק לשניים, א', ושב ואל תעשה, היינו פריקת עול, ללך בשרירות ליבו. זה נקרא קלות ראש, אולי רק כדי להגן את זה באיזשהו מקור נפלא. החזון איש בספר אמונה וביטחון, כשהוא מדבר בפרק הראשון, כשהוא מדבר על המידות, אז הוא כותב שאדם שלא עובד על המידות שלו, בלי להתאמץ בכלל, הוא פשוט לא, הוא לא קום ועשה ביחס למידות, הוא שב ואל תעשה. אומר החזון איש, מהר מאוד הוא יהיה אדם שכל המידות הרעות מתפרצות אצלו. במילים יותר פשוטות, הנפש הבהמית פשוט תופיע. אם אדם לא משליט, הנפש שלו יתה לנפש הבהמית, כרגע במובן המוסרי במידות הנפש, מהר מאוד, אומר החזון איש, אני מצטט, מהר מאוד הוא יהיה כעסן מצוין, כך הוא קורא לזה, גאוותן מצוין, נוקה מצוין וכו'. לא צריך להתאמץ כדי להיות כעסן מצוין. לא צריך להתאמץ כדי להיות גאוותן מצוין, קמצן מצוין, עצלן מצוין, לא צריך להתאמץ בזה. פשוט שב ואל תעשה. זהו. אל תעבוד על המידות, מהר מאוד תמצא את עצמך, שנפש הבהמית מנהלת אותך. היא מנהלת אותך, אתה גאוותן, אתה כעסן, אתה קמצן, וכל המידות הרעות. פשוט שב ואל תעשה, תהיה קל ראש. אל תהיה אדם שמבין שצריך לעבוד על המידות. אז זה שווה אל תעשה, זה נקרא קלות ראש. היינו פריקת עול ללך בשרירות ליבו, זה נקרא קלות ראש, ועל זה אמרינן להבדיל בגמרא בברכות, אין עומדים להתפלל אלא בכובד ראש. מה זה בכובד ראש? אדם לא סתם עומד בתפילה ומוציא איזה מילים מהפה. אלא דהיינו קבלת עול מלכות שמיים. כאן מדובר על תפילת 18 שקריאת שמה קודמת לה, אז בקריאת שמה קבלת עול מלכות שמיים, עם אלה תפילה וכו'. דהיינו בקריאת שמה הקודמת, דלדי פריקת עול הוא ההפך מתפילה נמשכת מאמונה, טוב וכו' וכו'. אם כן, מלחמה ראשונה שאנחנו צריכים להילחם בלצנות, היא מלחמה בקלות הראש, היא מלחמה בשב ואל תעשה, לא להיות אנשים כאלה שנותנים לחיים, מה שנקרא, לזרום מעצמם. כי ברגע שניתן לנפש הבהמית שלנו לזרום מעצמה, לא צריך לשכנע את עצמנו, אנחנו יודעים בדיוק לאן האדם יכול להגיע. זאת מלחמה ראשונה בעמלק. אם אנחנו רוצים להילחם בעמלק, צריך להילחם קודם כל בקלות הראש, כלומר לא להיות אדם כזה שהוא אומר, טוב, שב ואל תעשה, הכל יהיה בסדר. לא, שב ואל תעשה, לא יהיה בסדר. אדם שלא מתייחס לחיים בכובד ראש, והוא מתייחס לחיים בקלות ראש, אין לו ראש. הראש קל. אין לו ראש, הראש קל, אז אנחנו יודעים לאן זה יוביל. ברור. אני מרגיש היום קצת מוסרניק, לא נורא? מותר מדי פעם, לעצמי לפחות. בסדר, זה חשוב. אני מאוד צריך לשמוע את זה, לא באמת אני אומר. כולנו, אני חושב, צריכים לשמוע את זה. זה קלות ראש במובן של שב ואל תעשה. זה צד אחד של הלצנות. צד שני של הלצנות זה שחוק. מה זה שחוק? שחוק זה מלשון משחק. פה אני כבר הולך לשחק, פה זה לא שב ואל תעשה. אתה בא לשחק? אני צריך לעשות פעולה, אני הולך לשחק. בוא נשחק, נשחק לאפים, נשחק כדורגל, לא משנה מה נשחק, נשחק. עכשיו, מה ההגדרה של משחק? שזה רק משחק. אמר פעם מי שאמר, שאם אתה רוצה להיות ספורטאי מצטיין, מקצועני, אתה צריך להיות ספורטאי כזה, שכשאתה מנצח או אתה מפסיד, אתה לא או למעלה או למטה. ניצחת, טוב, הפסדת, גם טוב, יאללה, הלאה. כלומר, זה רק משחק. מה שנקרא, זה בכאילו, כאילו, הקבוצה שאני אוהד ניצחה במשחק. נו ואז? ניצחה. הניפו את הגביע, 18 הפרש, במעוז של ירושלים, יאללה, יאללה, נו ועכשיו מה? אחרי 5 דקות, נו מה? זהו. זהו. אתמול כותרת ראשית, בשעה 11 בלילה אני בנסיעה, כותרת ראשית. פותחים את החדשות. כאחד שאהב ספורט מאוד, ואני יודע, אני מכיר מצוין את החיידק הזה. זה חיידק. קשה להיגמל ממנו. נכון, אז, היום לא משהו, אני אמרו לי, התקנו אותי. אז זה שחוק, ושחוק הוא שהוא בקום עשה, הכוונה, עוללות במעשה. אדם מתהולל, הוא מביא כאן איזה פסוק, גם במשלה, כמו במתלהליה, או מתלהלה, לא זוכר שכתוב מתלהליה, הלא משחק אני, ראשי בשמיים משחק, אני מדלג רק כדי להסביר את ההגדרה, משחקים היינו כמו הלצים, כן, ונאמר בדוד המלך עליו השלום, משחקים היינו כמו הלצים, שעושים דברים משונים. איך אמר פעם מי שאמר? דבר משונה, 22 אנשים רצים אחרי כדור, סוף סוף מגיעים לכדור, בועטים אותו. משונה. תכף נגיע לזה. אתה אומר טוב, תכף נגיע לזה. ובלשון חכמים משחק בקוביה. דרך אגב, יש רמב״ם בפירוש המשניות, מסכת סנהדרין מזעזע. הרמב״ם כותב, למה כל אלה משחקים בקוביה, מפריחי עונים, כל הסוגיות האלה, הם אנשים שפסולים לעדות. אומר הרמב״ם פירוש המשניות, איזה רמב״ם? אומר הרמב״ם, אדם לא יכול להיות כשר לעדות, אלא אם הוא מתייחס לחיים ברצינות. אם הוא מתייחס לחיים ברצינות, זה אדם שבונה את העולם באחד משניים. או בונה את העולם הרוחני בלימוד תורה, או בונה את העולם החומרי, מה שנקרא בהגמרה, יש לו אומנות. אבל אם האדם הזה אין לו אומנות, הרי זה מחלוקת שם בין התנאים, אבל בוא נלך אל המקרה הקיצוני. אדם אין לו אומנות, הוא אדם מהמר, מה שקוראים היום. משחק בקוביה. האדם הזה לא מתייחס ברצינות לחיים, הוא לא מתייחס ברצינות אפילו לכסף. היום הוא מרוויח 100, מחר מפסיד 500. מפסיד את כל הבית, זהו, יורד מנכסיו לגמרי, מפרק את המשפחה. איך אפשר לסמוך על אדם כזה שיעיד עדות אמת? אין לו כובד ראש, הוא לא מתייחס ברצינות לחיים. כך אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, אדם כזה לא יכול להיות כשר לעדות בבית הדין, כי הוא לא מתייחס ברצינות לחיים. אתה מבין מה זה להעיד עדות אמת, שמכוחך יכול אדם להפסיד או להרוויח, לא, שלא בצדק, לפעמים סכומים כלכליים אדירים? אתה מבין את ההשלכות שזה יוצר לו, למשפחה שלו? אדם כזה לא יכול להיות עד בבית דין. רמב״ם, זה משחק בקובייה, זה מפריע חיוני וכדומה, כמו שאומרת שם המשנה והגמרא. אבל תראו עוד הגדרה ברב צדוק, מה זה משחק בקובייה, משחק בתינוקות, כל מיני ביטויים בחז"ל. פירוש, פעולה שאינה אמת ולתכלית. א', פעולה שהיא לא אמת, זה רק משחק בכאילו, ב', אין לה מטרה אמיתית, אין לה תכלית. אני לא אומר, לשחק עם תינוקות זה חמוד, זה נחמד, כולנו אוהבים. אבל לא יכול להיות שאדם יבלה ויתבלה כל חייו ולשחק עם תינוקות. פרצופים, יאללה, הלאה. לא בנו לנו לעשות פרצופים לתינוקות כל היום. כדוגמה, זה נקרא ביטוי משחק בתינוקות. אז פעולה שאינה אמת מצד עצמה, ואין לה תכלית, אינה לתועלת, היא לא בונה את העולם, וכו'. רק לשחוק מעלמא, זה נקרא משחק. אז הליצנות, שני מסלולים. מסלול אחד, קלות ראש, זה שווה אל תעשה. לא צריך להתאמץ, פשוט אני לא מתייחס בכובד לראש. ממילא כל הנפש התחתיתית הבהמית יוצאת אל הפועל. מצד שני, שחוק. מה זה שחוק? אני משחק, אני עושה פעולה. אבל איזה פעולה אני עושה? פעולה שאיננה אמת, פעולה שאין בה תכלית. אלה שני הממדים של הליצנות. נקרא עוד טיפה רגע לפני השאלות. פירוש, פעולה שאינה אמת ולתכלית, רק לשחוק באלמה. ולעומת זאת, הפך זה חוכמת שלמה, עליו השלום, שאמר, לשחוק אמרתי מעולל, כי אצל שלמה המלך האמת מתגלה באמונה, ולחבר אמת ואמונה, כלומר אמת כנרצון, וכל פעולותיו דבר אמת לאמיתו, ולא לעשות לפנים, כלומר כלפי חוץ בכאילו, וליבו בל אמו. אומר רב צדוק, עוד משפט אחד, והמלאק כולל שני... הליצנות המלאקית, היא כוללת את השב ואל תעשה ואת הקום עשה, גם את הקלות ראש וגם את הסחור. אז רבותיי וגבירותיי היקרים והיקרות מאוד, אנחנו במלחמת תרבות. אנחנו במלחמת תרבות על התרבות העמלקית הזאת. אני אשמח אם תגיבו קצת. אנחנו פה מדברים ברצינות. אנחנו באנו לבית המדרש כדי להיות אנשים רציניים, כדי להיות שייכים לאמת, כדי להיות מוכנים לוותר על דברים אחרים בשביל האמת, כדי להגשים את האמיתות שאנחנו חיים בהן. משתדלים. יש לנו המון עבודה והמון מה לתקן. אבל לצערנו הרב יש תרבות שלמה שהיא ההפך הגמור מכל מה שאנחנו מדברים, מכל מה שאנחנו עושים פה. פשוט. קלות ראש ושחוק, קלות ראש ושחוק, הכל שחוק, הכל קלות ראש. זה יכול להסביר הרבה תופעות בחברה המודרנית שאנשים מאוד אוהבים ספורט ודרמה וספרות ומוזיקה, כלומר כל מה שהרב קורא החוכמות היפות שהאדם המודרני המציא אותם כתחליפים רוחניים לנשמה האמיתית שכביכול ממלאים את הרוח במשהו, כביכול. כן, היא מקבלת. מה? איך היא מקבלת? קודם כל, כמה אנשים, אני יכול לשתות שתיים, נכון? זה בסדר. כמה אנשים יכולים להיות קלי ראש כל החיים? יש דברים בחיים שהם כבדים. חס ושלום. ועוד פעם, אנחנו לא מדברים בין אנשים, אנחנו מדברים על תופעות. בתי חולים מלאים באנשים. איסורים, צרות, חדשות רעות לצערנו הרב. וכמה אפשר לשחק? מה? מה זאת אומרת לצים? לץ זה אדם שלא מתייחס לחיים ברצינות. אנחנו לא אומרים, אני רוצה רגע להגדיר אלה. יש במשנה בסנהדרין שם לגבי משחק בקוביה וכו', יש שני סוגים של משחקים בקוביה. או מה שנקרא, יש שני סוגים של מאמרים. זה מחלוקת תנאים שם. יש דעה, יש אדם אחד, שהוא לא עושה כלום, הוא לא הולך לעבודה, כל היום הולך קונה כרטיסי פייס, כרטיסי לוטו, טוטו, שמוטו, כל אלה. זה אדם נקרא אין לו אומנות. אדם ללא אומנות, זה מסרי בקוביה קלאסי. אבל יש אדם שהוא הולך לעבודה, הוא לוקח אחריות, כמה בוקר, 50 שנה, נוסע באוטובוס, 5 בוקר, חוזר בשש בערב, מקבל שכר מינימום, הולך לעבודה, בסוף שהוא חוזר מעבודה, ממלא איזה כרטיס פייס. בסדר, לא נדון עכשיו אם זה נכון, לא נכון, נעזוב את זה כרגע. בסדר? אבל זה גדר אחר לגמרי, זה האדם שהוא כן שייך, יש לו כובד ראש, האדם זה לוקח אחריות כלכלית על החיים. הוא לא בונה על איזה הגרלה או על איזה אימור בקזינו. בסדר? אבל תסכים איתי שאנחנו חיים בעולם, בתרבות כזאת, שנותנת יתר מקום, אם אפשר לומר, לא לאימור ולקזינו, לא במובן הזה, אלא יאללה, תזרום. כן, אתם אמרתם. מתאים לי, לא מתאים לי, בא לי, לא בא לי, קשה לי, אין לי כוח, עזוב אותי, וכו'. זה תרבות כזאת, שאני עושה מה שבא לי, אני עושה מה שמתאים לי, מה שנראה לי. דרך אגב, כל תרבות האלכוהול, איזו מילה הזויה, תרבות האלכוהול, תת תרבות האלכוהול, דרך אגב, זה דבר חדש בציבור הישראלי. עד לפני 10 שנים, נראה לי, זה היה נחלתם של קבוצות מסוימות, מאוד שוליות. בשנים האחרונות, זה משהו נורא. אדם שלא שותה, משהו שלו כביכול לא נורמלי. שלמה הוא שותה? איך הוא קורא לזה? להתפנן קוראים לזה? רגע, איך קוראים לזה? להתפנן? להתפנן. תן להתפנן. מה התרגום של המילה? פן, כיף. זהו, בדיוק, כיף. לברוח מהמציאות. זהו. להסתלבט. להסתלבט. תפוס ראש. חבר'ה, תעזרו לי, נו, אני לא בקי כל כך. לא. כן, רמי, מה אתה אומר? זאת סוגיה שעסקנו בה בהזדמנות אחרת לפני פורים. אותם אלה בני העולם הבא שאליהו הנביא אמר לרבי ברוקו המחוזה בשוק דבלפט, אלה בני העולם הבא, אלה שני, אבל שם רש"י אומר, והם בעצמו אומרים, כן, שהם מבדחים את העצובים, מסמכים את העצובים, מעודדים את הנתקעים. זה לא סתם אחד שהוא בדיחות. אנחנו לא נגד בדיחות, תכף נראה שבדיחות זה חשוב. אבל הוא משמח את העצובים, זה מדרגה. בזה הם זוכים לעולם הבא. זה לא אחד שמשמח את העצובים, זה לא אחד שהוא זורק בדיחה על חשבונו של הזולת. כן, אורי אורבך נפטר לפני כמה ימים, זכרונו לברכה. אז ראיתי אחד כתב, לא זוכר מי זה כתב. אולי הרב יוני לוי כתב, לא יודע. במקרה הזדמן לי ראיתי. זאת אומרת, היה משהו מאוד מיוחד באורי אורבך. שהיה לו חוש הומור מאוד שנון ומאוד ככה מדויק, ובדרך כלל אדם עם חוש הומור, הוא משתמש בחוש הומור הזה על חשבונם של אנשים אחרים. כלומר, הוא משמח את עצמו ואת הבריות על חשבון פלוני. והוא, זכרונו לברכה, מעולם זה לא היה על חשבון פלוני. קודם כל, זה גאונות וכישרון, וזה גם טוב לב. זה מידות. לא לשמח את הזולת על חשבון זולת אחר. כן, הרי אנחנו, הרי כולנו מכירים את המפגשים החברתיים, מישהו תוקע איזה מילה, צוחק על איזה מישהו, כולם מבסוטים, והוא, אנחנו יודעים איך הוא נראה. ואחרי זה החלפות, כן? אז צריכים להחזיר אחד אחד, תקו. זה לא עובד ככה. לא קשור. תגידו, זה לא ברור שרק אני, המשקפיים שלי כנראה המספר עולה. טוב, אז קודם כל השאלה חשובה לגבי הומור בכלל ובזמן הלימוד בפרט. נראה את זה בהמשך. זה קשור, כנראה הוא רומז השואל, הוא שמו בסייעת הדשמיה, שואל לגבי בתחי רבנן, שחכמים, היה מנהג אצל חלק מהחכמים, כן, אמרת על רבא, שלפני שהוא מתחיל את לימודו, כמו שאני זוכר, על רבא מדובר, היה מבדח את חכמים, ואז היו בתחי רבנן, או רבא מנונה וכו', שהיה אפילו בקיא במילתא דשטותא, סוגיות שלמות, ואחר כך הוא יושבים כולם באמתה, יושבים כולם באמה. אז צריך לפתוח את הלימוד בבדיחה. טוב, צריך להבין מה זה בדיחה, דברים עמוקים מאוד. יש פסקאות באורות הקודש, בעין היה, דברים מופלאים ביותר. אולי תכף נגיע לסוגיה של ההומור. כן. כלומר
שהמידות האלה קשורות לעמלק, הכוונה, עמלק הרי אנחנו יודעים זה משהו שצריך להחריט ולכם, ואין לו מקום
הרע. עוד פעם, אנחנו תכף נראה. עוד לא סיימנו. כרגע, אנחנו כרגע בשלב הראשון, מגדירים את עמלק לפי התכונה של מידת השחוק. עמלק יש בו הרבה צדדים. אחד הצדדים, אנחנו הולכים לפי ראי צדוק, עמלק הוא מידת השחוק. אז קודם כל אנחנו מגדירים את מידת השחוק. או יותר נכון, מידת הליצנות. מידת הליצנות של עמלק, יש לה שני ממדים, קלות ראש ושחוק. זה מה שעשינו עד עכשיו. עכשיו, איך אנחנו מתמודדים עם זה? תכף נראה. תכף נראה. תכף נראה. לא אמרנו שאין איזה מקום בכלל. כן. נאמר ככה, אדם שמחפש אמת, יש סיכוי שיגיע לאמת. אבל אדם שנושא האמת במרכאות לא מעניין אותו בכלל, אז הוא בבעיה. כי זה לא בקונספציה, זה לא בלקסיקון, זה לא במרחב החיים שלו. עכשיו אופה, אנחנו מאמינים שכל אדם הוא שייך לאמת. כאן מדובר בעולם של תודעה. בעולם של תודעה יש אנשים שמחפשים את האמת, כרגע הם חושבים שהאמת היא א', יתבלבלו, יגיעו בעזרת השם לאמת ב', בסדר. אבל יש אנשים שהם לא מחפשים בכלל אמת. הם שייכים לאיזה... סבבה. זהו. יותר קשה למשל לשכנע אדם בוגר, למשל מילד או מנער. כי בגיל הנערות עוד לא הגיע הממד של השכל לשלטון על החיים. אז זה יותר קשה, כאילו יעזוב אותי. עזוב. מה? אתה שומע. אבל אדם שמחפש את האמת, בעזרת השם בסוף נקווה יגיע לאמת הנכונה. יש שיח איתו, אפשר לדון איתו. אבל אדם שמשך את עצמו בשמן, עוד פעם, כל זה ברמת החיצוניות, זה לא ברמת המהות. ברמת המהות ודאי שאנחנו מאמינים שישראל ועמך כולם צדיקים וכו' וכו'. אביה מבת ים, איך יכול להיות שהמלאק זה גם שב ואל תעשה וגם קום עשה, כמו כל דבר במציאות. כל דבר במציאות יש מצד אחד הנפש הבהמית שבלי לעשות כלום היא פשוט מתפרצת, ומצד שני זה האחריות לגלות הנפש האלוקית. תמיד זה ככה. טוב, בואו נתקדם, אני רואה שזמן קצת מתקדם גם כן. בואו נתקדם. נדלג על סוף הקטע של רש נ"ט, זה ייקח אותנו קצת לזווית אחרת. בכל אופן, אם כן, עמלק כולל בתוכו את שתי הבחינות הללו. יפה. עכשיו אנחנו מתקדמים. שני מיני שחוק. אם כן, מה אמרנו? מצד אחד קלות ראש, מצד שני שחוק. כלומר, בואו נעשה איזושהי סכמה. עמלק, או נתחיל אחרת, ישראל, אמת. אמת במובן של אמת, האמת האובייקטיבית, ואמת במובן שאני רוצה להגשים את האמת במציאות. אל מול הסכמה הזאת של ישראל ששייך אל האמת, יש סכמה של עמלק שהיא סכמת הליצנות. עמלקיה, עם הליצנות, לץ תקה, זה עמלק. יפה. הלצנות הזאת היא נחלקת לשניים. בשב ואל תעשה קלות ראש, בקום עשה שחוק. השחוק גם הוא נחלק לשניים. וזה עכשיו השניים שאנחנו הולכים לראות איך אנחנו מתמודדים עם השחוק. עכשיו לגבי קלות ראש, אז ברור, ההתמודדות היא להיות כובד ראש. זה ברור. אבל לגבי השחוק, איך אנחנו מתמודדים עם השחוק שזה קום עשה שלילי? מה קורה עם זה? תראו מה אומר רב צדוק נפלא, מקור שניים. זה פסקה ידועה. שני מיני שחוק הם. כלומר, אחרי שהגדרנו שהליצנות כוללת שניים, גם קלות ראש וגם שחוק, השחוק עצמו כולל שני צדדים. הקלות ראש יישב ואל תעשה, השחוק הוא עשה, השחוק עשה כולל שני חלקים, שני צדדים של עשה בשחוק. שני מיני שחוק הם, א', האחד ששוחק מאיזה בריאה. אדם, מה שנקרא, צוחק על החבר. או אולי לא על החבר, אם החבר לא היה צוחק עליו. קיצור, צוחק על בריאות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. ששוחק מאיזה בריאה, כי עניין שחוק לרעהו אהיה, וזהו לצנות. עכשיו, השחוק הזה, אם הקדוש ברוך הוא ברא שחוק, אז כנראה שאפשר להשתמש בו באופן חיובי. איך אנחנו יכולים להשתמש בשחוק באופן חיובי? הפוך על הפוך. וצד היתר שבו, מה שחזל הגדירו, לצנות עד העבודה זרה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות שחוק, ממה? מהשחוק. להתלוצץ על הליצנות מיני ובה. כלומר, באותו הכוח אנחנו צריכים להכניע את הכוח. ולכן אנחנו מתחילים להבין שאם המלאק רצה להופיע השחוק בעולם, והיום שהוא חשב לעשות את זה, זה פורים, הדרך להתמודד איתו בפורים זה השחוק. אתה שוחק? גם אנחנו שוחקים. שוחק מי ששוחק אחרון. לא, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. שוחק מי ששוחק אחרון. דרך אגב, יש הבדל בין שחוק לצחוק. אבל נעזוב את זה עכשיו. אז באמת שוחק מי ששוחק אחרון. כלומר, מלחמת השחוק היא בעצם המלחמה בפורים. הנה, אנחנו מסוגל, אתה בשם השחוק שלך, חד ושלום, מקלקל את המציאות מי יודע לאן זה מוביל השחוק הזה. ואנחנו שוחקים על, על, על הלצנות עד העבודה זרה שלך. אני רוצה להגיד אולי משפטים שהם לא קשורים כל כך כרגע לרב צדוק, אבל הם כתובים בכל הספרים ואולי כדי להגיד את זה. מה אמרנו מקודם? אמרנו מקודם שבסיס היהדות, בסיס עם ישראל, זה השכל, כובד ראש. נכון, הרצינות, האחריות, השכל, המחשבה, החוכמה, השקפת העולם, האמת, השייכות אל האמת וקיום האמת. יופי. עכשיו, מה בעצם אנחנו עושים בפורים? בפורים אומר המהר"ל, אנחנו שותים יין ומסירים את השכל. כל מגמת שתיית היין, אומר המהר"ל, לסלק את השכל. ואז מה מתברר? ואז מתברר בדיוק ההבדל התהומי בין ישראל לאומות העולם, ובפרט בין ישראל לעמלק. מה קורה כשהעמלק מסיר את השכל? כשהמלך מסיר את השכל, כלומר קלות ראש, מה מופיע? לצנות, נפש בהמית, זה מה שמופיע. כשעם ישראל מסיר את השכל, בחינת שתייה בפורים, מה מופיע אז? קדושה, נשמה, טהרה. אבל זה בתנאי שבנינו מפורים שעבר עד פורים הזה. דרך אגב, אנחנו נגיע בהמשך, אז ימלא שחוק פינו. יושב בשמיים ישחק, חז"ל אמרו על הפסוק, אז ימלא שחוק פינו, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. לא כתוב אל תשחק, כתוב אל תמלא את הפה שחוק. אז יש המון הסברים לזה. לפי ההסבר של הערב, ברור, אנחנו צריכים להשתמש בשחוק. צריכים להשתמש בשחוק כנגד השחוק. זה מה שנקרא לצנות עד העבודה זרה. ואז מתברר שהצחוק שלנו והצחוק של המלך זה צחוק אחר לגמרי. הצחוק שלו זה התפרצות של הנפש הבהמית עם כל ההשלכות שלה. והצחוק שלנו זה חשיפה של הנשמה האלוהית שלנו. בואו נקרא אולי עוד טיפה, זה חשוב מאוד פה. שני מיני שחוק הם, האחד ששוחק מאיזה בריאה, כינן שחוק לראה הוא יהיה וזהו לצנות. בצד היתר שבו, לצנות עד העבודה זרה, וזה נזכר במסר מגילה, כי זה עניין יום פורים. יום הפורים שהוא תיקון השחוק. די אדר, יש כאן דברים יותר עמוקים, שחודש אדר, זה עוד קוף, זה חודש השחוק. הפור, יש הרבה מה לדבר, בואו נדבר לעיקרון. כי זה העניין יום הפורים שהוא תיקון השחוק די אדר, שלכן מנהג ישראל לעשות בו מיני שחוק ולצנות מאמן. תגידו, יש לי שאלה. חשבתם פעם על המנהג? אני לא רוצה להגיד מילה שאני אחר כך אתחרט עליה. אבל המנהג שנראה חס ושלום, כל כך ילדותי, אומרים אמן, עושים רעי. נו, מה אתה חושב שבזה שאתה עושה רע שאתה הקטע את אמן? איראן יש לה פצצה גרעינית בדרך. אז עשית אמן בבית המדרש במכון מיר, נתת מכה, הקטע את הפצצה הגרעינית. אז ברור שלמנהג הזה שורשים בקודש ויש הרבה מה לדבר על זה. מה זה הקעת אמן? כבר כתוב בספרים, בפוסקים וכו', ברור, זה לא איזה המצאה חדשה. אבל באמת אנחנו חושבים שבזה אנחנו נוכל להפיל את אמן? התשובה היא כן. כן, למה? שחוק. המלך זה לא דבר רציני. המלך זה שחוק. אתה בא בשם השחוק, גם אנחנו באים בשם השחוק, עושים ככה, הפלנו אותך. שחקנו עליך. זה באמת ככה. עכשיו, הילדים, אם תראו את הילדים, הם בטוחים. שכשהם אומרים את הקפצון, או זורקים את הנפץ, או עושים עם הפטיש, או עם ה... לא יודע עם מה, הם בטוחים שזהו, חיסלנו את איראן, זהו, ביבי לא צריך לנסוע אל הקונגרס. הם בטוחים בזה לגמרי. והם צודקים. במהות הם צודקים. במהות הם צודקים. כי השחוק ינוצח בשחוק. זה פורים. שלכן מנהג ישראל לעשות בו מיני שחוק ולצנות מאמן שהוא... שהיה הוא לשחוק תחת צחוק הכסיל שהיה לו לפי שעה מישראל. הנה מישהו כאן הזכיר מקודם עבודה זרה. והלצנות עד העבודה זרה, כלומר היתר שיש להשתמש בצחוק כדי לנצח את הצחוק, זה כנגד עבודה זרה, זה לא רק עבודה זרה. תראו מה אומר רב צדוק. מזעזע. מזעזע ברמה של החומרה של הדברים, החשיבות אלינו. ולאו דווקא עבודה זרה. אלא כי כל השסה לא תעשה, כל הלא תעשה, הם ענפים מלא יהיה לך. וכל מיני רע נקרא עבודה זרה. עד כדי כך, אומר רב צדוק, אמרה הגמרא בקידושין, ואמרינן רבי מאיר מתלוצץ בעוברי עבירה. רבי מאיר היה מתלוצץ, רבי מאיר, מי לנו כרבי מאיר? רבי מאיר, בנים אתם להשם אלוהיכם, רבי מאיר שלנו. מכון רבי מאיר. אז הוא היה מתלוצץ בעוברי עבירה. אלא, אומרת הגמרא, רגע, רק לרבי מאיר מותר. למה? כי רבי מאיר היה כל כך נקי, אם אפשר לומר, אם רגע נחזור למושגים של רב צדוק, רבי מאיר היה כל כך כבד ראש, הנפש האלוהית כל כך העירה את הנפש הבהמית שלו, שהוא באמת היה ראוי לשחוק על השחוק, כי לא היה בו שום קלקול של שחוק. אז הוא ראוי לזה. ואמרים להם שם בגמרא, רבי מאיר מתלוצץ בעוברי עבירה, רק דשם אמרו לאילב דרבי מאיר את, כי, אז אסור לך לעשות את זה, למה? כי רק בדבר שאתה נקי ממנו, כי דבר שאין האדם עצמו נקי גם כן ממנו, אין לו להתלוצץ מן האחר. מאחר שגם הוא עדיין אינו נקי. לכן, אתי לאגרו יבא, אז אחד ושלום, אותו דבר שאתה כביכול נלחם נגדו, ואתה עצמך פגוע בו, הוא יחזור אליך, אחד ושלום. רק מעבודה זה רק גמורה, אז אנחנו לא במדרש של רבי מאיר, שאפשר להתרוצץ מכל שעשה, לא תעשה, ומכל עובר עבירה, ומכל פסיק של עבירה. כי אנחנו נגועים. אז אין לנו את הזכות, אין לנו את הלגיטימציה, וגם לא נצליח בזה. כי זה לא אמיתי, כי לא תוכנו כברנו. אבל עבודה זרה שחזל אמרו שכבר בטלה מן העולם, חזל אמרו שביטלו יצר עבודה זרה מישראל, רק מעבודה זרה גמורה זה כבר ביטלו ליצר עבודה זרה מישראל, מזה יוכל כל אחד מישראל להתלוצץ, וזה הבחינה של הקעת אמן עם כל מה שזה אומר. אז מעבודה זרה ממש, בחינת אמן, דרך אגב, זה גם עומק הדברים שאמן עשה עצמו עבודה זרה. נכון, למדנו אצל הגננת, שמרדכי לא יחב ולא ישתחווה, למה? כי אמן עשה עצמו עבודה זרה, מה הפשט? מה זה עשה את עצמו עבודה זרה? אלא, היות והאמן הוא בחינת המלך, הוא בחינת השחוק, זה עבודה זרה. השחוק זה עבודה זרה. חוסר הכובד ראש, המשחקיות הזאת, לא אמת, לא לתכלית, לא לתועלת, זה עבודה זרה. ועל זה אנחנו מחויבים להתלוצץ. זה החצי שנה של המשתה. היום למדתי עם הבת שלי, אז מה 80 יום וזה? אז פתאום קלטה, מה, חצי שנה הם עשו מסיבה? חצי שנה מסיבה? אמרתי לה, חצי שנה זה נקרא משתה, שתו יין. חצי שנה שתו יין? אז אמר לי, לא, אתמול למדה עם אבא שלי. סבא אמר קצת פחות מחצי שנה, כן, 180 יום, קצת פחות, פחות יומיים. תחשבו רגע, חצי שנה אנשים שותים יין כל היום. תחשבו רגע על זה. שחוק מוכלה, הפקרו אותה. תגידו, לא עבדו באותה חצי שנה השרים והעבדים, הממלכה שותקה שם? מה קרה שם בדיוק? מחילה מכבודנו, אחר כך כשמגיעות אנשים, שנה שלמה! הבת שלי אומרת לי, שנה שלמה אני הייתי תוך חצי דקה מתארגנת. מה יש חצי שנה? תמרוקים וזה? דם כיתה ב'. תחשבו רגע איזה, זה לא מצחיק, תחשבו איזה תרבות של שחוק, איזה תרבות של זוהמה הייתה שם במלכות הזאת של אחשוורוש. זה לא רק אמן. יש מהלכים שלמים, כשלומדים את המגילה, אז הרבה פעמים מתמקדים באמן. לפעמים שוכחים לטפל באחשוורוש. כל התרבות האחשוורושית הזאת, זה דברים מזויים. תחשבו רגע על הפרקים הראשונים של מגילת אסתר. שזה עוד לפני מה שנקרא העלילה המרכזית. זה הפרומו. על מה מדובר שם? על קטסטרופה. אגו, כבוד, כסף, מין. נורא. הכותרות של העיתונים היום כלום לעומת מה שקרה שם. למה אתה עושה משתה חצי שנה? להראות עושר וכבוד מלכותו. אגו. מפגן האגו. ואחר כך ושתי לא רוצה לבוא. או. כדי להיזכר קצת מה שעמדנו אצל הגנת, כדי לחזור אל הדברים הפשוטים ופתאום להקל אותם כאנשים בוגרים, להבין את המשמעויות של זה. זה תרבות השחוק. ארמון אחשוורוש זה תרבות השחוק. דרך אגב, זה מה שחזל אמרו, לפי אחד הדוד בגמרא, שתי דעות, שבעצם אחשוורוש בכלל לא היה ראוי למלוכה. הוא לא ראוי בכלל למלכות. הוא נפל משום מקום להיות שם מלך. שחוק, בדיוק, הוא השחוק. ואותו דבר המן, עם מה שהגמרא מספרת על מרדכי עם הספר בקרצון. הוא לא היה מתאים בכלל. כל הסיפור הזה במובן של השחוק, זה שחוק אחד גדול. דרך אגב, מחילה מכבודנו, אני לא רוצה להוריד לנו את הרוח מפרסים לפני פורים. אבל תגידו, זה לא קצת שחוק שאנחנו עושים חגיגה מזה שנכתבו מכתבים שניים שהיהודים יכולים להגן על עצמם הגנה עצמית כשתוקפים אותם, שצריך אישור של המלך לדבר הזה? זה לא נשמע לכם מזוי? מה היו האגרות השניות שנשלחו בכף ג' בסיוון? מה היו? שיש זכות ליהודים לעמוד ולהיקהל על נפשם. מה שנקרא הזכות להגנה עצמית. כלומר, כשבא האיראני לתקוף אותי לפני האגרות השניות, אז אין לי זכות להגן על עצמי. למה? כי לא קיבלתי, לא נחתם בטבעת אחשוורוש המלך. ברגע שנחתם בטבעת אחשוורוש המלך, עכשיו יש לי זכות להגן על עצמי. באמת, ועל זה אנחנו עושים חגיגה. דרך אגב, סתם להשכלה כללית. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וכו', ליהודים הייתה אורה ושמחה. באיזה שלב הפסוקים האלה נאמרו במגילה? מתי? אם אני שואל, יש מוקש בשאלה, אל תענה ישר. אם אני שואל, יש מוקש. מתי נאמרו הפסוקים האלה? מה חשבנו עד לפני דקה? שזה נאמר בסוף המגילה. אחרי שהקינו את האיראנים פעמיים, 75,810 אנשים, בשני הימים האלה, בשושן ובכל מדינות המלך, אז ליהודים הייתה אורה ושמחה. תבדקו במגילה, זה לא אז. ליהודים הייתה אורה ושמחה, זה כשאותרה הרשות, קיבלנו את הרשות לעמוד ולהיקהל לנפשנו. כשנשלחו האגרות השניות לכף ג' בסיוון, אז הוא מרדכי יצא, כל מקום שדבר דתו ומלך מגיע, ססון ושמחה ליהודים. על מה ססון ושמחה? על זה שאנחנו יכולים להגן על עצמנו הגנה עצמית. חזה, לא? אתם יודעים מה הפסוק הכי מזעזע במגילה לפי דעתי? לעניות דעתי? הפסוק האחרון של המגילה. או הלפני האחרון. או הפסוקים לפני האחרונים. כל העלילה נגמרת, ואז יש לך איזה פסוקים שהם כמו איזה גלים בים כאלה. נכון? יש פה תנ"ך רגע? אחרי שהכל מסתיים, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים, אני רואה יהיה הים, אני רואה את הגלים ככה להתחלת, וכל מעשה תוקפו וגבורתו, ופרשת גדולת מרדכי אשר גדלו המלך הלויים כתובים על, על ספר דברי הימים למלכם, מדי הוא פרש, בקיצור, כל העלילה הסתיימה, חוזרים לאיזה שקט, איזה שגרה, היהודים יכולים להמשיך לחיות באיראן. הכל בסדר. ובפרט, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש. אשרנו מטוב חלקנו. וגדול היהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זר. תחשבו על זה רגע בקונסטלציה הזו. זה עזר. דרך אגב, אחת הדו בגמרא, למה לא אומרים הלל בפורים? א', עדיין עבדי אחשוורוש ענן. ב', זה נס שנעשה בחוץ לארץ. את צריך להבין מה זה פורים. יש המון הבנות בזה. למה פורים הוא השיא של השנה, והוא הקדושה של השנה, וירד פורים קדושה מאוד, כמו שדיברנו בשיעור אחר פה. אלא, לפי הכיוון של רב צדוק, זה בדיוק. ניצחנו את השחוק. זהו. חזרנו לשגרה. בשגרה, הממלכה ממשיכה להתנהל. יש מיסים. כתוב בספר הזיכרונות, מרדכי משנה למלך. חזרנו לסדר חיים נורמטיבי. זהו. אין יותר שחוק. האם ייתכן שאצל אדם שלפני שחזר בתשובה ונחשף לעולם השם והתורה, הרצון הנשמתי שלו להופיע יכול להתפרץ בלית ברירה בצורה בה הוא נהנה להצחיק אנשים מתוך מקום חיובי של לשמח אותם ולגרום להם לאושר. לאושר. אני הייתי אומר ככה, השורש הפנימי של השמחה והבדיחה וההומור, השורש הפנימי הוא ודאי חיובי. צריך לברר מה זאת סוגיית השמחה, מאיפה מגיע ההומור, זה דברים מאוד עמוקים. אבל כל זמן שזה לא מעוגן בתורה, בירת שמיים, זה יכול להיות בעיה חמורה, כי היום השחוק הוא כמו השחוק של המלך. זה יכול להיות חורבן הדבר הזה. אחרי אני מבין את השואל, אבל אני גם מבין את העונה. לירן, מה הצד הטוב בקלות ראש? שיש דברים שביחס אליהם צריך להיות קל ראש. ביחס לקלות ראש צריך להיות קל ראש. האם צחוק בכל רם הוא מדד ודאי לכך שהוא לא היה ראוי ושהוא חס ושלום לא מצד הקדושה? לא הייתי אומר את זה, אבל כן הייתי מצטט את הפסוק, לא ברעש השם. בכלל צריך להיזהר מרעשנות יתר. רעשנות יתר הכוונה נוכחות יתר. זה לא רעשנות דווקא צעקה, אלא שאתה נוכח, מרגישים אותך בכל שנייה. עץ נועים חוכמה. בסדר? אם אדם צריך לקחת אחריות, שיקח אחריות, הוא לא יכול להיות בטלן. אבל לא להיות יותר מדי נוכח במציאות. קצת להרגיע. קצת להצטנע. זה טוב, כן. לפעמים מרגיש לך? אני אף פעם לא צריך להבין את הביטוי, מרגיש לי. חשבתי, זה יותר טוב. לא, מרגיש לי, זה לא הבנתי. את פורים אנחנו חוגגים, תלוי מי. תלוי מי. אז תראו, אי אפשר בשיעור אחד להקיף את כל הצדדים של פורים. כל שנה אנחנו הולכים למקום אחר, ברוך השם. סוגיית התחפושות היא סוגיה מאוד מרתקת ומעניינת וחשובה. אבל גם סוגיית התחפושות זה. הרי כשאני מתחפש, יגידו הפסיכולוגים ככה, יגידו כן אחד משניים הפוכים. כשאני מתחפש, אני בעצם לא אני. יגידו הפסיכולוג הפוך, אתה מתחפש למה שאתה רוצה להיות. הרי את תשאלי את הילדים, מה רוצים להתחפש? תגיד לי מה רוצים להיות. לא מה? הם מתחפשים למה שהם חולמים. תגיד, למה ילד מצור רוצה להתחפש? חייל, שוטר, קיצור, אדם שיש לו כוח, שיש לו שליטה. כן, מה עוד? רבי גון, זה תלוי. בקיצור, לכל מיני דמויות שהם כביכול בעלי כוח ושליטה. כלומר, ילד שאין לו כוח ושלטון רוצה לקבל כוח ושלטון. דווקא הילדים הקטנים הם מגלים את העומק היותר פנימי, בדיוק, מתוך טהרתם הם מגלים את העומק הפנימי הזה. אבל זה נכון קצת מה שאת אומרת. טוב, בואו נתקדם עוד טיפה, כי באמת אנחנו חייבים לעצור. נתקדם עוד טיפה. אז אם כן, שחוק אחד, זה השחוק שאנחנו צריכים לשחק. מה? אני חושב שהפסוקים הכי מזעזעים זה סוף המגילה, שכביכול הכל חזר לקדמותו. אחשוורוש מולך, יש לו משנה למלך, אסתר היא המלכה ששבויה אצלו בארמון, המיסים מתפקדים, הכל בסדר. למה זה מזעזע? כי עם ישראל בגלות. מרדכי ראש הסנהדרין, זה מה שיש לומר שהוא משנה למלך? אסתר האומללה הזאת, כאשר עבדתי, עבדתי, עכשיו היא שבויה בבית אחשוורוש עד סוף חייה? מה ככה? זה המצב. מה קורה בסוף המגילה? אחשוורוש חוזר למלכותו, אמן תלוי על העץ, אסתר היא המלכה השבויה בביתו, ומרדכי משנה למלך, רצוי לרוב אחד ולא לכל אחד, כמו שחזר לרבו הרבה סיבות. זהו, והמיסים מתפקדים, והממלכה האיראנית חוזרת לשגרה לאחר ההתפרצות ההמנית שהתפרצה משום מקום אל המציאות. זהו. ואיפה היהודים? באיראן. והכל בסדר. אבל זה בדיוק פורים. זה בדיוק פורים. טוב, בואו רק עוד נקודה אחת שאמרנו שני מיני שחוק. שחוק אחד זה שאדם שוחק על חברו או על ראו. על מה צריך לשחוק? על עבודה זרה וכל סעיפיה, וכמו שדיברנו. אני מדלג לצד שמאל, ויש מין השני של השחוק, ויש מין השני דה שחוק שהוא עוללות ומעשה נערות. כלומר, לא שחוק שהוא לשחוק על איזה מריה, אלא לעשות מעשים ילדותיים, מעשים נעריים, מעשים של גיל ההתבגרות. כעניין יקומו הנערים וישחקו לפנינו, ומה הצד היתר שבו, הנה עכשיו הגענו קצת לסוגיית הבדיחה וההומור, למרות שלא נספיק להעמיק בזה היום, ומה הצד החיובי שבזה, וצד היתר שבו לצורך מצווה וכבוד שמיים, כלומר יש צד של עוללות ומעשה נערות שהוא אמצעי לכבוד שמיים, בדחי רבנן, הנה אני קורא, וכעניין מילתא דבדיחותא, תראו שם בגמרא בשבת, ויש שם סוגיה ארוכה מאוד בעין היה, ויש רב אמנונה שהוא היה רב אמנונה סבא דשטוטה, הוא קינן מילתא דבדיחותא ובת חי רבנן. יש הרבה דברים עמוקים מאוד להגיד על סוגיית הבת חי רבנן הזה. בכל אופן כאן רבצת הכל הולך בכיוון אחד, מה הבדיחה עושה? אז הוא מסביר ככה ברמה הכי, הייתי אומר, אולי פשוטה יחסית. ובת חי רבנן קודם אלימות, שעל ידי זה מתרחב הלב. נכון, אדם נמצא לפעמים חד ושלום בצער, בצמצום, בקיבוץ, איזה סוג של מנשוקמה כזה. אז כשהוא שומע בדיחה הוא צוחק, משהו מתרחב אצלו, משהו קודם כל משחרר לחצים, ובית משהו מתרחב, כלומר הנפש הבריאה היא נפש שמחה, היא נפש מתרחבת. אז לפעמים הבדיחה היא סך הכל איזה אמצעי להרחבת הנפש, כדי שנוכל לקבל תורה, כי כשהנפש מקובצת היא לא יכולה לקבל תורה. טוב, זה הרבה יותר עמוק מה שאמרתי עכשיו, אבל כרגע נסתפק בזה. אז עוד פעם, הוא קינן מילתא דבדיחותא ובת חי רבנן קודם אלימות, שעל ידי זה מתרחב הלב כאשר הגוף בעצבות, וצריך גם כן לשב באמתא בשמעתא. אדם צריך לשבת ללמוד תורה בהמה, ברצינות, בהתמדה, בהעמקה, בריכוז, בהפנמה, עם כל מה שזה אומר. ואין יכול למצוא בליבו שמחה אמיתית. נו, אז מה יעשה? אז יספר איזה בדיחה במובן החיובי של המילה, לא סתם, כן, לא על זה מדובר. יוכל להרחיב בשחוק שהוא שמחה מדומת לפנים. איזה יופי, אמרנו בהתחלה ששחוק זה דבר שהוא חיצוני, שהוא לפנים, הוא מבחוץ. אז הנה גם פה, הוא כביכול שוחק, הוא כביכול שמח, הוא כביכול, כי מבפנים הוא קצת מצטער וקצת מצומק. אז אנחנו עכשיו משחרים קצת את הצימוק הזה, אבל זה מבחוץ, אבל זה בסדר. אפשר להשתמש בזה כדי לפתוח את הלב. יוכל להרחיב בשחוק שהוא שמחה מדומת לפנים, אגם שאינו באמת בלב, מכל, אגם שאינו באמת בלב, כי כרגע יש לו צער וכאב, מכל מקום מועיל כלפי הגוף שכולו דמיון. כדי קצת לשחרר את הגוף, תראו איזה ביטוי, אומר רב צדוק בגמרא, כדרך שכתב במהריל כי היגבנה על רבנו תם, שהיה משים לפניו תל דינרי זהב בעת לימוד סוגיה עמוקה להרחבת הדעת. שרבנו תם היה רוצה לפצח איזה סוגיה, היה עושה איזה ערימה של מטבעות זהב כדי להרגיש במחאות שהוא עשיר, כדי שתיפתח לו הנפש, כדי יוכל לדייק בסוגיה. כל זה כמשל, כמשל. כמשל. בתחילה חזרתי בתשובה כמה אנשים צחקו על מישהו וזה הדביק אותי. ולמרות שניסיתי לא יכול לבלום את זה. נכון? כי אדם סוף סוף הוא אוהב לצחוק. מה שצייר אותי מאוד, שזה היה על מישהו. הרב אליהו נטף. אני קורא נכון? אמר לי שצחוק זה הדבר היחיד שיש לו את התכונה הזאת. אשמח לביאור מהרב. אני מציע לשאול את הרב אליהו נטף. הוא התחיל בנטיפה שימשיך בהשפרצה. אפשר. סיכום. ואמרו זיכרונם לברכה, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. למה? כי באמת החיים הם לא מלאים שחוק. השחוק הוא דבר שצריך להילחם בו, אף על פי שיש בו שני צדדי היתר. צד אחד לציון לעבודה זרה, צד שני מילתא דבדיחותא, כמו שראינו, אבל אסור לאדם שימלא את הפה בשחוק. הייתי אומר ככה, רוב הפה צריך להיות כובד ראש, לא קלות ראש. רוב הפה צריך להיות שייכות אל האמת, שייכות אל התכלית, לא איזה משחק בכאילו, וכו'. דרך אגב, כל תרבות הכאילו שיש היום, זה שהיום כל אדם אומר כל שלוש מילים במשפט אחד, חמש פעמים את המילה כאילו, זה בדיוק. זה כאילו, שחוק, כאילו. מה כאילו? או כן או לא? מה זה כאילו? כן או לא? אז אמרו זל שאסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, פירוש מילוי הפה. מילוי הפה. אסור לאדם שימלא שחוק פיו. השולחן ערוך פסק את זה להלכה בהלכות תשעה באב. גם יש עניין חשוב מאוד על הסוגיה הזאת. אז מה זה מילוי הפה? מילוי הפה נקרא כשאין לו שום כוונה אחרת, הוא משוקע בזה, חד ושלום אם אדם ימלא את הפה שחוק. קצת שחוק כנגד עבודה זרה, קצת שחוק כנגד להרחיב את הדעת, בסדר גמור, אבל הרבה לא שחוק. צריך להשמיד את המלאק, צריך למחות את המלאק, צריך למחות את המלאקיה, את השחוק האבילי הזה, את אי האמת הזאת, את אי התכלית הזאת, הציניות הזאת. לכן קצת צחוק, טיפה, אסור לאדם שימלא. מה זה מילוי הפה? מילוי הפה נקרא שאין לו מקום בפה למשהו אחר, הכל מלא. אין. אז חס ושלום, למלא את הפה בשחוק? לא כתוב אל תשחק, כתוב אל תמלא את הפה בשחוק, אסור לאדם שימלא שחוק פיו. פירוש מילוי הפה נקרא כשאין לו שום כוונה אחרת, הוא משוקע בזה, כי עניין אם מלא פי תהילתך, הפה צריך להיות מלא בתהילת השם, שלמדו חז"ל שכשאדם מברך, אז הפה שלו צריך להיות מלא רק בברכה ולא בעוד איזה משהו בתוך הפה. עוד אני מדלג טיפה, וכן בשחוק בהתפשטות, אגם דהנו על בריאותיו ולצנות גמור, כל שאינו באיזו כוונה למצווה והרחבת לב לדברי תורה, כלומר כל שחוק שהוא לא, או כנגד עבודה זרה כמשל, או כדי להרחיב את הלב כדי לקבל תורה ויראת שמיים, אז חד ושלום זה כשחוק, רק כשחוק ועוללות בעלמא, אסור בעולם הזה, שיש לו שליטת יצר הרע. והוא דרגה לשחוק השני דלצנות וקלות ראש ופריקת עול חס ושלום. כי על ידי זה מתפנה ליבו לבטלה חס ושלום. ופורים הוא מבחן גדול לאדם. פורים הוא מבחן גדול לאיזה שחוק הוא שייך. האם הוא שייך לשחוק האמיתי הישראלי? שרוב הפה מלא ברצינות ובטהרה ובירת שמיים, וזה מתגלה אפילו כשהוא חסר שכל וכו', בזמן שיקרותו. או חס ושלום הוא נדבק בשחוק של הציניות ושל ההוללות ושל בלתי התכלית ושל אי האמת וקלות הראש של המלא חס ושלום. אם אנחנו רוצים לנצח את המלך, אז השחוק שלנו בפורים צריך להיות שחוק מאוד רציני. השחוק הזה. רק אז ימלא שחוק פינו, אז לעתיד לבוא, כשעולם מתוקן, אז נוכל למלא את הפה שחוק, כי שום דבר לא יהיה בטלה, הכל יהיה שם שמיים. רק אז ימלא שחוק, כי אז לא יהיה בטלה כלל, כי כל דבר בטלה גם כן קודש להשם, וכו' וכו'. שנזכה לנצח את השחוק. אמן. אז ימלא שחוק פינו. עכשיו אפשר לשחוק. לילה טוב, יישר כוח. שבוע הבא יש יום מיון לפורים. היות ויש עוד רבנים ביום מיון הזה, אז הרב קלנר אמר שהשיעור שלו יהיה פורים על פי רב צדוק.